שלנו, שיעור בפרשת השבוע, פרשת תצווה, יהיה לזכות עם ישראל לגאולתנו ולגאולת נפשנו ולזכות כל חולי עמו ישראל ולכל הזקוקים לישועות בכל עניין ודבר. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקבל לימוד זה לזכותם. אנחנו בפרשת תצווה, שמתם לב שבפרשות האחרונות, בשבועות האחרונים, אני תמיד מדבר על הפסוק הראשון בפרשה. ברוב הפעמים, גם הפעם, נא לפתוח בפרשת תצווה, פרק כ"ח, ספר שמות, פסוק א', אני קורא את הפסוק ואתה... סליחה, רגע. לא, זה פרק כ"ז, פסוק כ', כן? פרק כ"ז, פסוק כ', שני פסוקים למעלה, לא כמו שאמרנו. פרק כ"ז, פסוק נכון, פרק כ"ז, סוף הפרק, פרק שלי, פרק. אבל בכל זאת זה שלח את ההתחלה, אמרנו, אז גם אתה, כאילו לא במקום. רבותיי, שימו לב, ואתה מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבנו, ומהציווי הזה יש לנו את שמה של הפרשה, ואתה מצווה בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. מה הרגש של הפסוק המרכזי? שמן זית.
הציווי.
הציווי כן, אבל מה? שהיה קשור למה? ויקחו אליך. מה? שמן זית. זך, כתית למעות. כלומר, אנחנו הולכים לדבר היום על שמן זית. לא רק בסלט, לא רק כמוצר שהוא מפירותיה המבורכים של שבעת הימים של ארץ ישראל הקדושה, לא רק כמשהו שלפחות לפי הרפואה הטבעית הוא בריא בכמויות הנכונות, השמן יש לו הבנה עמוקה. אחת הדוגמאות למשל, אתה לוקח, בבקשה, מיץ תרגיל. או כל השתייה שאנחנו מוצאים בחמיות, בכל מיני טעמים, בכל מיני צבעים, למעשה מה זה? זה מים עם צבע. כל צבע עם טעם, כן, עם ריח. אבל מים. אם תסתכלו ברוב רובם של המוצרים, שהם אפילו כתוב עליהם שזה מחומרים טבעיים, גם שם יש מים. כלומר, המרכיב המרכזי של החיים זה מים. אבל מה קרה? לחומר התמציתי הזה שאנחנו הוספנו לבקבוק ולקרטון, הוא מתערבב במים ואתה לא יכול להביא איפה המים ואיפה התרכיב.
אם אתה תשאיר את זה הרבה זמן,
זה נהיה אחד.
אם תשאיר הרבה זמן זה יתפרק.
לא, הוא יישאר מורבב.
זה נפרד,
המים עם הצבע, התרכיב עם מים. אתה לא יכול לקחת ותגיד, הנה זה המים, זה הצבע, אתה לא יכול להביא. כולם יודעים, נשאר בחיים שכולם אני מעריך, שאם אתה לוקח מים ושם עליהם שמן, שמן עולה למעלה, לא עכשיו אני מכנס על הצד הכי נדמה הוא כי הוא יותר קל והוא צף על המים וכו'. אבל הוא לא מתערבב. אין מצב שאנחנו נותנים שמן וכבר עם מים, אין מצב. השמן הוא כך משהו שהוא מיוחד, הוא סגולי, יש בו דברים שהם לא רגילים. הגמרא מסכת ברכות מדברת על השמן במושג של חוכמה, שזה רמז לחוכמה. אנחנו למשל מכירים כולם את השיר של בר יוחאי, בר יוחאי נמצאת אשריך, למה נמצאת? בשמן זית, שמן שמה זה חוכמה. יפה, אומרת הגמרא במסכת ברכות דף נ"ז עמוד א', הרואה שמן זית איפה? בחלום, לא אצל רמי לוי. אדם ישן, לא חשב על שמן זית, סתם. פתאום בא לו שמן זית בחלום, אומרים לו, הגמרא אומרת, נתנו לך רמז למה? יצפה לתורה.
מה יצפה לתורה?
לתורה. תורה היא חוכמה, ורומזים לך שאתה עתיד לקבל סיוע וחוכמה. אז הרב, הרב נדון את הנדמי, בואו, תנדמי דבר חדלה, שמן זית.
אז
נכנע,
ואם
אתה גורם עצמך לחשוב
על זה?
לא, זה לא נחשב. רבותיי, מחילה, מחילה. אפשר? אמרה מדלת האנגלית דף חבדה, גם הוא בא לתמוד לדבר נורא מעניין. שם זה הייתה מגדרה ל... שימו לב, אני קורא לי להגמרה. אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל הם מוגדרים כשמן זית. אנחנו נסביר תכף למה. יש גמרא במסכת אוריות, במסכת אוריות שלא כל כך מכירים, בדף י"ג, שם הגמרא אומרת שמן זית מחזיר את הלימוד. לא לשאול כרגע שאלות למה, איך. כלומר, יש, אמרתי לא לשאול, אני אענה, אבל זהו, יש לו סגולה של חיזוק זיכרון. הלאה, גמרא במסכת מנחות, בדף פ', עמוד א', אומרת הרגילים בשמן זית, כלומר אנשים שקבוע מטבלים את האוכל, כל הזמן משתמשים בשמן הזית, חוכמה מצויה, סליחה, במנחות, כן, חוכמה מצויה ביניהם. מעניין. יותר מזה, דוגמת הדוגמאות, שקשורה גם לעניין שלנו, שאנחנו מדברים על לקחת שמן זית ולהביא למשה רבנו, לצורך מה? המנורה במקדש, המנורה במשכן. כלומר, הכלים, האמצעים, החומרים שמשתמשים במשכן, יש להם סמל לחיי האדם, לעבודתו, גבותיו וחולותיו. המשכן עולם קטן, האדם עולם קטן. זה כנגד האדם, הזכרנו
את זה. מה שאתה אומר, האדם עולם?
דוגמאות של האדם. ארון הברית, הלב. כן?
למדנו.
למדתי מה עוד. מה? אבל אם אנחנו נפולן פה דברי הגמרא, מה אנחנו ראינו? שמי שרואה שמן זית בחלום, ספר חוכמה. מי שנקרא את המכרחה בארץ ישראל, שמן זית. מי שרגיל להשתמש שמן זית, אז יש לו כוח זיכרון. רבותיי, זה תוצאות. זה לא הסיבה. עד עכשיו דיברנו, מה קורה לי? אבל מה הסיבה? למה זה כך?
או איך מגיעים?
לא איך, אלא למה? מה יש למעשה בשמן? שמזכה כל המשתמש בו לכאלה צ'ופרים. זיכרון חזק, חוכמה, לא.
בכל שם
שימו לב, כולם מכירים את מה שמופיע. בגמרא בבא בתרא דף כ"ה, אומרת הגמרא, הרוצה להכיר, ידרים. רגע, לא הבנתי. מי שרוצה להיות חכם, יורד לבאר שבע, נוסע לאילת, בדרך כלל אנשים שולחים לאילת לא כל כך חכמים.
מה
זה ידע? אני יודע, רבותיי, מה זה? אלא, מה נמצא בדרום במקדש ובמשכן? המנורה.
אז הדליק מנורה.
מה מביאים את המנורה בשמן זית?
זית.
כלומר זה רמז. הרוצה להקים ללמד המנורה.
מכאן.
מה יש לבוא משם? מה יש לבוא מהשמן?
את השמן,
שאליות זך, הרב.
אז אחרי אלו, רבותיי, אני שמח שאתם רוצים לעלות, אבל בואו נגיד דברים מבוססים. יש מדרש בשיר השירים. המדרש על הפסוק לריח שבניך לא שמעתי טובים שמן תורת שמך. אתה מכיר את ההמשך בנימין? אוקיי, בנימין, אתה מכיר את ההמשך? המדרש מביא חמש משמעויות ואני אשתמש אולי בבולטים. אומר המדרש, למה, מה המיוחד בשמן? מה הסיבה בכל מה שאמרנו? אומר המדרש, שמן אינו מתערבב בנוזמים אחרים, זה מילים שלי, לא מילים של המדרש, אלא נמצא בצד אחר, לא מתערבב.
מה המילים שלנו?
כך ישראל, אני לא זוכר עכשיו את המילים של המדרש ממש, תרגמתי אותם לשפה שלנו, אינם מתערבבים בגויים, לא מתבוללים. שומרים על עצמם שלא להתבלבל. עוד המדרש אומר, איך מוציאים את השמן? מישהו פעם ראה? משנים לו את הצורה, קודשים אותו, לחץ. כך ישראל מניבים פירות טובים, לצערנו רק אחרי איסורים. עוד, היום, נזכיר גם, שהשמן זה תורת המשטר, לכן אומרים לרשב"י, שמן ששון מחבריך, היא מייצגת את תורת המשטר כרמז, כסמל. ככה אנחנו מוצאים בהגדרות בכלל בתורת המשטר, אצל הרמ"ח פוץ, אצל השם משמואל, אדמו"ר מסוכתשוב, על חנוכה, כל מיני שיחות של חנוכה, מהר"ל, יין, שימו לב, שמושגים יין, מה אנחנו שומעים? גלו 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 גלו, הוא מבעבע, הוא זורג, הוא נתה גלו גלו גלו. כשמושגים שמן, שקט, לא שומעים כלום. שקט הוא צמיגי, זורם בשקט. הזית, רואים אותו, הוא על העץ. ומה הוא? מר. הוא מר. הזית לעצמו כשהוא על העץ, ולא עובר תהליך של כבישה וטיפול, הוא מר. אבל השמן שלו הוא מתוק, הוא טעים. זה גמרא במסכת סנהדרין שהזכרנו בדף חב"ד. אומרת, אנחנו רואים עוד המהר"ל בספר שלו שמדבר על חנוכה בנר מצווה ותורה אור, בעמודים 23-24, הוא אומר שפח שמן בא מאיפה? ברעיון, בשורש, באור, לא בהערה, לא מה שאנחנו רואים, אלא השורש שלו בא מאיפה? לא מהזית, הזית כן זה תוצאה חיצונית מקודש הקודשים. מה זה קודש הקודשים יחסית לכל המציאות של העולם? מקום נסתר, לא נכנסים, מקום שמור. ברוך חדש למגילת אסתר, ספר של המהר"ל. אומר המהר"ל, מה זה אסתר? מלשון להסתיר. ולכן היא זכתה לנס בידוע. למה? כי היא מסמלת את הנסתר. כל מגילת אסתר היא מתנהלת כאילו באופן של טבע. זה מסתכסך עם זה, זה מסתכסך עם זה, זה עושה ככה, זה עושה ככה. הכל נראה כאילו העולם מתנהל בטבעיות, וזה נס. השם ישמואל, כמו שאמרנו, אדמו"ר מסוחת שובש אוסף סדרה של ספרים נקראים שם ישמואל, הוא כותב שאסתר שומעת שם מרדכי יושב בשער המלך, מלך, סליחה, לבוש שק, נכון, תודה, תיקנתי מיד, לבוש שק, היא שולחת לו מה? בגדים. ותשלח את זה בגדים למרדכי, ולא קיבל. אומר השם ישמואל, אסתר שולחת בגדים למרדכי, למה? מה עושה הבגד? מכסה את הגוף. הוא מסתיר את מה שבתוכו. רומזת לו אסתר למרדכי, תסתיר את מעשיך ואז תצליח. כבוד אלוהים, אסתר דבר, מה אתה עושה דברים בחיצוניות? ככה אותו דבר כותב השם ישמואל, בגדי כהונה. הכהונים יש להם בגדים מיוחדים. למה? להסתיר את מעשיהם. ובמילים אחרות, נקרא לזה בסוגריים, צניעות. כלומר, חז"ל שהתבוננו על נושא של השמן זית, כמובן בפרשה שלנו, ויקחו אליך שמן זית זה, כתית למאור, הסתכלו עליו לא מצד רק זה שהוא דולק. כי בידוע מי שאמר לשמן שידלק, זה אומר לחומץ שידלק. זה לא בעיה להדליק. זה לא תוכן. מה הוא מסמן? מה העומק של הדברים? אני דיברנו בשיעור הקודם במידות הראייה להתבוננות של עומק של דברים. לא נשאר מוגבלים רק בידיעות הקטנות וזהו. לפתח אותם. להחכים איתם. להתקדם איתם. שמן זית הוא טעים. אבל יש לו עומק. לכל אחד מאיתנו בטוח יש בקבוק כזה בבית. זה נכון ששמן זה טעים, אבל מה זה אומר? מה אני יכול ללמוד מזה? כי הרבה פעמים הזכרנו שעם כל דבר שקורה בעולם אני חייב ללמוד, חייב, איך אני נהיה יותר טוב. כלומר, מבחינה רוחנית, חז"ל נתנו משקל גדול מאוד לסמל שמסמל שמן הזית, שהוא לא מתערבב, שקודשים אותו, שהוא טעים, והמקור שלו מר. לכן, כשבסוף סעודה היה מנהג מעניין, שהגמרא מביאה במסכת ברכות דף נ"ג, בסוף סעודה, בימי חז"ל, היום כבר לא כל כך רואים את הדבר הזה, הם היו שכים, כלומר, מורחים על הידיים שמן זית, והיו אומרים, והתקדישתם והייתם קדושים, כי אני השם אלוהיכם, זה פסוק בספר ויקרא בפרק כ'. וזה לא סתם, יש כאן עומק. אנחנו על היין, ואנחנו בחודש אדר, על היין אנחנו אומרים ש... זה גמרא באוריות, דף י"ג, אומרת הגמרא, חמרי ורחני פיקחים. כלומר, יין ושמן הם מחכימים. היין, ככל שיין הוא זקן יותר, הדעתן של זקנים נוחה ממנו, הוא מיישב את דעתם. יש לי מין סגולה כזו, גם השמן. היין, מה מקורו?
להרדים.
הוא גם נשתר. רבותיי, אין יין בגפן, זה תמון בתוך הענב. זה לא משהו שהוא כבר מוכן. כדי שיהיה יין צריך את הענב לעבור מה?
לתלת.
קטישה, ריסוק.
הוא כמו משמן.
דומה. הוא גם נסתר. לכן אומרים יין, גימטריה, שירים. נכנס יין, יצא סוד, הוא נסתר. כלומר, יין והשמן הם נסתרים. המהר"ל, הזכר אותו בנר מצווה, אומר שהשמן שנמצא בתוך הזית מציל פנים. באמת, השתמשו בשמן זית הרבה מאוד ברפואה הטבעית, לא רק כמרפא, אלא גם כמה שמייפה. אנשים היו מורחים את עצמם עם שמן זית, ידיים, נשים היו מסתכלות בזה בפנים. תראה, מבריג אותך, זאת אומרת יפה. מי יהיו בחדרים? מדליקים אותך. זה ככה מביא הלכות שימוני. לכן קוראים לו השם נוסף, גרדף לשמן זית, שם של ישוב בשומרון. לא, לא זית, זה מן הזית. תירוש ויצהר. למה יצהר כמו צהריים? הוא מאיר. מה למדנו מהשם ניקח עליו הראשון? ונגיד את זה עכשיו שלא בפוגריים. זה מאוד מוציא אותי מהריקוד. רבותיי, זה מלמד אותנו קודם כל דבר יסודי שלא בסוגריים, ומשמעותו צניעות, להסתיר, להיות אדם צנוע. בואו ניקח דוגמה. כאשר אדם מתהדר, מתגאה בתורה שלו, במעשי המצוות שלו, אני רוצה להקריא לכם מספר מקורות. תראו מה קורה. המלצות של חז"ל. יש ספר שנקרא ספר חסידים. מי שיודע מי כתב אותו? חסידים. לא, עוד לא הייתה חסידות הזאת.
הרב החסיד.
עוד לא הייתה חסיד. שני הראשונים. עוד לא הייתה חסידות. ברבותה אני קורא לכם. מה שכותב הוא בא בספר חסידים בקטע חלק פ"ד. אל תשמח לבך אם יכבדוך. יש לך כבוד. כי לפי הכבוד והנאה שיש לו לעודם באדם הזה על מעשיו, כלומר אני עושה כדי שיכבדו אותי, מנקין מזכיותיו בעולם הבא. אבות רבי נתן, בפרק 38, למד ח', אומר רבן שמעון בן גמליאל, כשיצא רבן שמעון בן גמליאל להרג, הוא היה אחד מעשרה הרוגי מלכות, אמר לרבי ישמעאל, שהיה כהן גדול, אחי, מפני מה אני רוצה להרג? מה עשיתי? רבי ישמעאל כהן גדול, שראשו היה בעולמות העליונים, אמר לו, שאלת? אתה בטוח שאתה רוצה תשובה? אמר לו, בוודאי, אתה רוצה שאני יודע על מה? אמר לו, שמה היית דורש ברבים? בוודאי, לא היית שיעורים. ושמח ליבך ונהנית מדברי התורה שלך? אמר לו, אחי, ניחמת אותי. הבנתי. אדם דורש בתורה להבין, ואסור לו להתגאות בזה. אה, לא, אל תתגאה. התורה שלך? קיבלת מתנה, שאפשרו לך ללמוד. אבל אתה אומר, אתה לך את האפשרות להבין.
אה, ולא...
אתה אומר, אתה לך את האפשרות לדבר.
אבל לא
בגלל
זה עם משותם.
לא, אמר לו, זה הסיבה אצלך. נכון, הסיבה הגדולה היא אחרת. אבל אצלך באופן פרטי שאלת למה? בגלל זה. שבו, אמר לו, זה ברמז. אולי נהנית מזה? וואו, אנשים אוהבים? אל תתגאה. תשמח שהבינו אותך, תשמח ש... אנשים הקשיבו, אבל אני מתגאה בזה! וואו, איזה טוב, אני בשיעורי. רגע, בסדר, אני מביא דברי המסכת, רבי נתן על אבות. רבותיי, הלאה. כל שכן אדם שעושה מצוות, הוא מפרשם את זה! יש מראה מסכת, בירושלמי, מסכת חגיגה, מי שרוצה להסתכל, בדף ב' עמוד ב', וגם בדף י' א'. הייתה אישה שהייתה צדקת, עשתה המון מצוות, אבל אומרת הגמרא, דהבת ציימה ומפרסמה. היא הייתה עושה תעניות בשביל עם ישראל, בשביל זיווגים, והיו פונים עליה והיא הייתה צמה ו... והנה אישה. למה? כי היא פרסמה. הנה נשאל, יש ספר שנקרא מעם לא עז, מי מכיר אותו? זה פירוש על התנ"ך כולו, פירוש מדהים של רבי יעקב חולי. שימו לב, בסיפורים עליו, הוא סיפר שהוא קיבל על עצמו צום של יומיים רצוף, כולל לילה, ומי שצם יומיים רצוף כולל לילה, לפחות לפי השולחן ערוך, ככה מופיע באורח חיים תקס"ח, אומר האורח חיים, השולחן ערוך, שזה שווה ל-40 יום רצופים של מבוקר עד ערב. ככה הוא כותב. לקראת היום השני, סוף היום השני, מספר רבי יעקב חולי, הלך מבית לבית בתענית, תענית של 48 שעות, לגבות צדקה. בשביל עניים. לעניים, לעניים. הוא היה... לא. אבל הוא היה אדם חשוב, אנשים נתנו לו. קיבלו אותו. בבית אחד, הציעו לו לשתות קפה. קיבלו את מישהו בצום. רצו לחבר אותו. והוא סירב. ומפצירים בו, מתחננים, מבקשים, כבוד הרב, למה? תברך לו בית שלנו. מה, לא קשה פה, אתה מעליב אותנו. והוא מצא את עצמו בבעיה. אם הוא יגיד שהוא צום, אז הוא היה יענש, כי הוא מגלה דבר שלא צריך. אף אחד לא צריך לדעת שאתה בצום. החשבונות שלך עם הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא צריך לדעת. המעשים שלך בתעניות, אף אחד לא צריך לדעת. הוא לא רצה להיענש על יוהרה, על גאווה, שמא תבוא לו. הוא כבר צם כמעט מלא יומיים, שיהיה שווה ל-40 יום של צומות. לקח את הקפה, ברך ושתה ושבר את הצום. ולא לא להגיד שהוא צם. להפסיד 40 צומות בצום, רק כדי לא להגיד שהוא צם. לא יודע שמה בעברה. זה לא נפגעות, פשוט של מעשים. גמרא מסכת תענית, סף חף ג', אבא חלקיה, עושה נפלאות. הוא היה, אם אני לא טועה, נכדו של חוני המעגל. דבר יצא במשפחה, הקטע של הגשמים. ולילדים שונים היו הולכים אליו.
כמו רבי
חייא. היה...
הבנים
שלו. לא, זה משהו אחר, רבי חייא. חוני המעגל.
הבנים שלו.
גם, עוד פעם, זה משהו אחר. ראה שרחמים באים עליו הביתה לבקש עוד גשמים, והוא ידע שלא מנוחים לבקש. ברח! אומרת הגמרא, עלה לעלייה. ואמר להם, אשתו, הוא הולך להתפלל. הוא הולך להתפלל. מלכם, מלכם. כדי שלא יבוא אליו. לא ביקשו כלום, הוא ידע שבאים לבקש על גשם, כי כנראה היה חצר גשם, כמו שאנחנו היום רואים לחצר גשם, ובזכות השיעור ביום השם הלוואי יעמוד לזכות עם ישראל עם שני ברכה. אין מספיק. איך שהוא עלה לגב להתפלל, לא באו אליו. התחילו עננים לבוא. ירד למה אתה אמר להם, איזה מזל שהקדוש ברוך הוא לא מצריך אותם לבקש ממני, כי אתם רואים, רק הגעתם ועוד לא דיברתם, כבר הגיע איזה צדיקים אתם. בלעדיי. הגמרא שמה מי שרוצה בתלמיד חד ג' יכול להיות לאותו דבר סיפור דומה עם רבי יונה. כלומר, התרמית של יצר הרע, גם את הצדיקים. זה לבלבל אותם. מישהו פעם אמר לי, הצדיקים אין להם מלחמות עם יצר רע, יש להם מלחמות קשות מאוד ברמות גבוהות. יש להם מלחמה עם יצר רע עם פוסטות. זה כך, זה רעיון, שבא מן התורה, ואתה חייב, והנה, וזה צג של השח, וזה צג... עם זה הוא צריך להתמודד. ולהציע להם, וזה אחד הדברים שכואבים, ואני צועק על זה הרבה מי שמכיר אותי, לפרסם את המעשים שלהם, את החסידות שלהם. אבל איך הוא בא להם? זה חשוב שהתלמידים יראו איזה יצרה. זה נראה טוב. זו תורה, וללמוד אני צריך. זה יצרה של תלמידים. שמעשים שהם עושים, יש להם יצר לפרסם את זה כדי שישמע, יראו וילמדו למה נשמעו ויראו. איפה אנחנו רוצים את זה? יש מה שנקרא חובות הלבבות בשער ייחוד המעשה, חובות הלבבות בשער ייחוד המעשה כותב על הדבר הזה, וגם הגמרא מסכת סוטה דף חף א' אומרת הגמרא על הפסוק, פסוק נורא ואיום. איזה הוא רשע ערום, ערום, כלומר ערמומי. אומרת הגמרא, אתם יודעים מי זה רשע ערמומי? זה המכריע אחרים באורחותיו. רשי אומר, רגע, לא הבנתי. אומר רשי, מה פירוש המכריע אחרים באורחותיו? אורחותיו זה דרכי רחב, הדרכים שלו. אומר רשי, אומר להם, ראו מה עשו כמוני, לכו בדרכי. ולא להתכוון זה, אלא להראות עצמו כחסיד בעיני הבריות. אתם יודעים, זה מפחיד. הגמרא הירושלמי, וזאת מסכת ברכות, אומרת על המתחסדים, אמרים על עצמם באצבע. הגמרא בבא קמא, ודף פא, יש ספר שנקרא ים של שלמה של המהרש"ל, כמה הוא מדבר על זה. הגמרא שלנו, אנחנו עכשיו, היה לכם מבחן, דף קוף ג', ויום החומר. אתם זוכרים את הסיפור? בואו נזכיר לכם. רבי יעקב בר אבא, איקרא לביתו של רבא, ראה שהשמש מביא לו אבוקה להבדלה. שאל את רבא, למה כולי אי, למה לא נר אחד? זוכרים אמרנו? מה עונה לו רבא? שהשמס עושה על דעת עצמו. איזה תשובה יפה. אני לא ככה. אני גם נר אחד מספיק. אבל הוא מדעתו. מה עונה לו רבי יעקב?
בטח.
אני בטוח שאם לא הדרכת אותו, הוא לא היה עושה. איך הדרכת אותו? שתי אפשרויות. בדיבור או
מעשה.
פה רבה, מה לעשות עכשיו? מקודם לא, זה הוא. אומרת הגמרא אצלנו בפרק, אמר לו רבה, הלו ברייטה היא, זה לא אני, זה ברייטה. אבוקה להבדלה מצווה מן המובחר. כלומר, רבותיי, שימו לב איך רבה מתחמק. הוא לא אומר לו ישר זה ברייטה. למה? כי רבי יעקב היה תלמיד, ורבא היה רב שלו.
נו.
הוא לא רצה מעוד, ואתה רואה, יודע יותר ממך.
מה הקשר?
תכף.
התפקיד.
רגע, יש לי הבדל בין תפקיד לבין הדרכה לבין תסתכל מה אני עושה. אבל לא, זה דעתו. לא להתגאות. אני גדול ממך. רק אחר כך, מחילה, רק אחר כך, אחרי שהוא אומר לו, זו ברייתא, לבא מצד מה? זו תורה, וללמוד אני צריך, אז הוא מלמד אותו מה ההלכה, ומה הוא מסתמך, אבל לא בגלל שאני גדול ממך, כן.
זה לא שקר?
שקר. זה לא שקר, זה באמת היה ככה, השמה שלי ככה, אבוקה.
נו, מה קשר, אבל זה בגלל שהאדם...
לא, סליחה, נר אחד, נר, בניגוד לברייתא.
אז למה, מה... אז הוא הדליק נר ואז הוא אמר לו למה הוא מדליק אבוקה?
לא, תכף בחילה בחילה התבלבלתי, הוא הדליק אבוקה.
נו.
וההלכה היה דעה שמספיק אחד, נר ולא אבוקה. אז הוא שאל אותו למה הוא מדליק אבוקה, מספיק נר. מה יגידו, לא הבנת את השיעור? מה, אתה לא יודע את החומר? איך זה?
לא, הסביר לו.
אז הוא אומר לו, זה כנראה מדעתו. הוא עושה את זה בגלל שהוא לא למד, לא, לא אתה, כנראה הוא לא למד.
אבל זה לא נכון, שמעת זה שיש לדעת, אתה תלמיד
טעם. זה לא נכון, אבל מה יגיד לו? הוא אמר לו, תראה, זה דעתו, כן? אבל לי יש ברייתא, אני אלמד אותך. הבנת? זהו.
אבל זה לא מדעתו.
עוד פעם, הוא לא רצה, הכל נכון, אבל הוא לא רצה לפגוע בתלמיד שהוא כאילו לא יודע.
מה
הוא יודע בזה? הגאון מבינה. על פירושו על משלי. הפרק י"ב פסוק י"ז אומר הפסוק כי דרך הצדיקים, כך הוא אומר, הכל בהתקסיה, הכל מכוסה, בחוץ לא מראים, לא עושים, מסתתרים כמה שיותר, לא לגלות מה אתה עושה. יש תוספתא על מסכת סוכה, מספר, אני אקרא לכם את הסיפור. ספר את הגמרא בתוספתא במסכת סוכה, כאשר רבי אלעזר בן רבי צדוק בא ללמוד, אצל מי הוא הולך ללמוד רבותיי? הוא הולך ללמוד, שימו לב, אצל מי? רבי אלעזר ורבי צדוק. הולך ללמוד אצל רבי יוחנן החברני, שאין אתם לא כל כך מכירים, זה למעשה מקום, כן? חברן, מי שלמד את מסכת ראש השנה והיו מדליקים מסורות ומאירים, אחד המקומות שהיו עומדים זה חברן. הוא נמצא גיאוגרפית מזרחית לבבל, כן, ככה לימודים, הראשי חודשים וחגים, ואם אנחנו מדברים על מזרחית לבבל זה אומר שהוא נמצא באזור של רמת הגולן, הבשן, אוקיי? מזרחית לבבל. ואותו תלמיד רבי אלעזר ורבי צדוק הביא לו זיתים בשנת בצורת, היה רעב אצל רבי יוחנן שהגר שם, והיו אוכלים פת יבשה, לחם, יבש. רבי יוחנן מסתכל על הזיתים, ורואה שהם לחים, רטיבות, ואנחנו יודעים שאחד משבעה משקים שמטמאים זה מים. והוא היה מקפיד לאכול גם חולין בטהרה.
מה זה חולין? חול,
לא קודש. תרומה זה קודש, כן? מי? נתת עכשיו, יש לך... שדה, כתבת, אתה נותן תרומה גדולה, כן, מעשר, לוי, ועניים, תלוי בשנים, זה עכשיו יש לך, זה נקרא חולין, כלומר אין על זה משהו שאתה מחויב. גם את זה הוא היה אוכל בטהרה, והוא סירב לאכול.
קיבל את פרטו?
אמר, אינני אוכל זיתים. טוב. המשיכה התוספתא ואומרת, עלה רבי אלעזר, לאבא שלו, רבי צדוק, אמר לו, הוא לא עשה את הזיתים, הוא אמר, הוא לא אוכל זיתים. אבא שלו הבין מה מדובר, שלח חזרה את הבן אל רבי יוחנן ואמר לו, שימו לב איזה קטע. רמז, חבית נקובה הייתה, כלומר הייתה בחור, וסתמו השמרים, כלומר השמרים של הזיתים, סתמו את החור. מה הכוונה? הזיתים טהורות.
איך?
אין לך מה לחשוש, לא כי זה לא ממשהו חיתוני, זה מהזית עצמו.
שורש.
החידה, הוא מבין מה פירוש? מה, רבי יוחנן שיקר? הוא אמר לא אוכל זיתים?
לא.
לא, לא
שזה,
הוא לא אוכל
את זה
פסולים.
לא, קשרים. אני לא אוכל חולין, הוא לא רצה לומר לו, אני אוכל חולין בטהרה, כי זה לא היה מנהג העולם. אתה חסי גדול, אוכל רק בטהרה. לא, לא אוכל את זה, לא בא לי את זה.
לא רצה להשוויץ כזה?
לא רצה להשוויץ בהנהגה הזו. אם אנחנו נעבור לתקופות קצת יותר קרובות אלינו, רבי ישראל סלנטר, מספרים עליו דברים עצומים על מידות והתנהגות.
באיזה תקופה הוא היה?
תראה, כמאה שנה פחות. פעם הוא יושב בקבוצה של תלמידי חכמים. בתוכם היה תלמידו שאחר כך הפך להיות מוכר, הרב בלזר. הוא היה אז רב של פטרבורג. רבי ישראל מסלנט, אתה עליו הוא המון תקוות. הוא היה גאון, גאון בהלכה ובמוסר, התלמיד שלו. וכולם יצאו להתפלפל אחד עם השני באיזו שאלה הלכתית. בסדר? והתלמיד שלו, רבי יצחק לזר, יושב ושותק. לא אומר כלום. רבי ישראל מסלנטר, היה לו עצוב, כאילו הוא הצטער. למה? הוא לא אומר. רבי יצחק בלזר כבר הוציא ספרים. אז רבי ישראל מסלנט הלך והוציא את הספר של התלמיד שלו. והוא היה בהלם. בדיוק אותה שאלה שכולם שם התפלפלו וכל החמר על דעתו. רבי יצחק בלזר כתב עוד לפני בכלל שהם דיברו. בדיוק על הדבר הזה. דן בזה לאורך ולרוחב בצורה מדהימה ואוסיף עוד ראייה משמעותית שסדרה את כל השאלות, כל התהיות, פשוט תשובה מסודרת כמו שדרים, שאתה כבר עושה מילה. הוא ישב שם.
זה הרבי פלזר?
כן. אחר כך הוא פגש אותו. כשהוא פגש אותו אמר לו, אני הרב שלך, אני רוצה שתסביר לי למה לא השתתפת בוויכוח, זה ויכוח הלכתי. אמר לו, תראה, מה אני? זה סעודת חתונה? שהחתן צריך להוכיח שהוא יודע משהו ללמוד? זה דיון. אם היה שם דיון הלכה למעשה, דנים טוב, מה אנחנו צריכים להגיד למי ששואל אותנו, הייתי משתתף. אבל זה רק היה נעם, הפלפול, כל אחד רצה לראות כמה הוא חריץ אותו. אני לא שם! אתם תארי לצלכם שהוא היה שולף את התשובה שהוא כבר כתב, כולם היו וואש, כוח! איזה גאון! לא. אני רוצה להביא דברי הגר"א. עיקר החוכמה, אומר הגר"א, היא ששותקים מלומר תורתם ודעתם, זה התלמידים, רק שומעים מרבותם. הוא לומד את זה מהפסוק, ועת צנועים חוכמה. כלומר, כאשר התלמיד אומר את הדברים שלו, הוא לא מוסיף כלום, אלא רק מה שהוא למד מרבותיו. אם הוא רוצה להוסיף, שיגיד את זה ממנו. וגם זה צריך להיזהר. אומר הגר"א, כי כאשר הוא יאמר דבריו, לא יוסיף לו כלום. אבל כאשר ישמע מרבו, יוסיף לו דברים. ואנחנו רואים את הגודל, החשיבות של הצניעות במעשים, צניעות בדיבור. זאת המנורה. המנורה במשכן. נמצאת בדרום. דולקת כל הזמן. נר מערבי לא קווה. שקט. בקביעות. היכולת של בן אדם להתקדש, להיות צנוע, להסתיר את מעשיו כמה שרק אפשר. אפשר להיכשל בזה. זה המלחמה של הצדיקים, ראינו. שפה ושם הם בני אדם. מה שאצלנו רגיל, מה אני צריך להראות לכולם, אני הולך עם מותגים, אני משמיץ. הצדיקים המלחמה הגדולה היא לא להראות מה שהם עושים, להישאר פשוטים. ומי שראה וזכינו בחיינו, בעינינו, לפחות חלק מכם, לראות את הרב עובדיה, לראות את הרב מרדכי אליהו, אני זכיתי לראות את האדמו"ר, שם יש גדולים. ברחוב יש כאלה שבלטו ומיד זיהו אותם, יש כאלה שהלכו ברחוב ולא ידעו, סתם יהודי זקן הולך ברחוב. לא רוצה משמשים, לא רוצה מכוניות שרד, שקט, לא רוצה. אנשים ענקים, צנועים, מסתירים את עבודתם. זאת המנורה, זה השמן זית. וידבר השם אל משה, נזכר בפסוק שפתחנו, ובזה נסיים, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית כתית למאור, למה? לעלות נר, מתי? תמיד. צניעות המעשי צריכה להיות תמיד. אדם צריך לשאוף שעבודת השם שלו, המצוות שלו, החסדים שהוא עושה, שיהיו מוסתרים, לא בגלל עין הרע, אלא בגלל קדושתם, שחס ושלום לא יבוא ויתגאה. אז השמן מגלה את הסוד. השמן מגלה את התוכן הפנימי שלו. הוא נשאר נקי. הוא לא מתערבב. הוא מעל הכל. זה אולי הלקח מהפרשה שלנו. להיות צנועים במעשינו, בדיבורנו, בבגדנו, במחשבותינו, ובעיקר בעיקר לא להתגאות. כי שורש כל הרע, כל המידות הרעות, גאווה. ושורש כל המידות הטובות, ענווה. אז זה קשה, כמו הזית. זה מר. מה, אני לא יראו, מה, אני לא אגיד? מה, אז איך כולם ידעו? לא יתייחסו אליי. אז אני אעשה מעשה חסד, ואני אתפרסם, שידעו אולי, יצטרפו אליי, כן, יש יצר כזה. אני אגיד לכולם שאני עושה את זה וזה וזה, בארגון חסד, ואולי יצטרפו. לא, לא, אתה רוצה לצרף אנשים לארגון חסד? תגיד, שמע, אני שמעתי שיש ארגון חסד שמחפשים מתנדבים, אתה רוצה? אז אני אספר להם מה אתה עושה שם. אז הם אומרים, תגיד לך, וואו, כל הכבוד. עליתי בשני גרם. זה שקר. זה רע. והכבוד שקיבלת מוריד מהזכויות שלך בעולם הבא. לא שווה. היא רצון. נעשה כולנו לענווה ראויה, לכל מעשינו שנעשים לשם שמיים נסתיר אותם, לא נתגאה, ועל ידי כך נזכה להערה, לסגולה של השמן זית, שהיא החוכמה, חוכמת האמת, חוכמת התורה, חוכמת הקדוש ברוך הוא. שבת שלום.